ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף ה. אמנם אמרנו ששיעורנו זה דף ה, אבל אנחנו מתחילים בדף ד עמוד ב במשנה שנמצאת באמצע העמוד. המקיף את חברו משלוש רוחותיו. כדי להבין את הציור, חוץ משימוש בספר פירוש חי שמאוד מומלץ, כפי שהזכרנו כבר מתחילת המסכת, אנחנו רוצים לעזר ברבנו גרשום. הוא נמצא בתחתית העמוד, כמה שורות מסוף הפירוש בצד ימין של הדף. המקיף את חברו מגימון רוחותיו, נקורא ברבנו גרשום. כגון שהיו לו למקיף ארבע שדות, אחד מכאן ואחד מכאן, לשדה של אדם אחד שהיה באמציאתן של אותן שדות. אז יש לנו, צריכים לדמיין, ארבע שדות מסביב של אדם אחד, ואדם שני שהיה לו שדה שמיקומו באמצע ארבע שדות אלו שהקיפו אותו, ורצה בעל אותן ארבע שדות לגדור שדותיו. בעל הארבע שדות התחיל לגדור, לבנות גדרות מסביב, אבל מה עשה בדיוק? וגדר את האחד ואת השני ואת השלישי. ומאותן גדרים של אותן שדות לא היה משתמר את שדה של זה. הועיל שלא גדר שדה רביעית, אז נשאר פתוח מצד רביעית. אז אותו אדם שנמצא באמצע, גם שדה הוא פתוח לגורמים חיצוניים, אין מחייבין הניקף ליתן חלקו. אנחנו ממשיכים ברבנו גרשום למעלה עכשיו בצד שמאל, את חלקו המגיעו באותן גימו גדרים. הועיל ועדיין אינו משומר שדהו שעדיין פתוח ברוח אחת, כוונה אותו רוח רביעית שהבעל ארבע שדות לא גדר, זה פתוח גם לגבי אותו שדה אמצעי. אז אנחנו נחזור למשנה. המקיף את חברו משל שוחותיו וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו, לא מחייבים את הבעל השדה האמצעי להשתתף בהוצאות אותם גדרות. רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרביעית, מגלגלין עליו את הכל. כעת אנחנו לא נסביר רבי יוסי, הגמרא תתמקד במה הוא אמר, שנראה בעזרת השם בהמשך. הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי דאמר, אם עמד וגדר את הרביעית, מגלגלין עליו את הכל. עכשיו, מי עמד וגדר את הרביעית? לא שנה עמד ניקף, ולא שנה עמד מקיף. זה לא משנה אם מדובר באותו בעל שדה אמצעי שהוא גדר את צד הרביעית, או אותו שכבר גדר שלושה צדדים, אם הוא המקיף, אם הוא גדר את הרביעית. בכל מקרה, לפי קביעת הגמרא, לפי שיטת רבי יוסי, כפי ששמואל מסביר, אותו בעל שדה אמצעי ישתתף עכשיו בכל ההוצאות, זה מגלגלים עליו את הכל. עכשיו הגמרא ממשיכה עם אמוראים שמתייחסים לרבי יוסי. בצד, בשוליים, כתבנו תחת הכותרת הנושא, מחלוקת אמוראים בפירוש דברי רבי יוסי, שאמר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל. איתמה, רב הונא אמר הכל, מה הכוונה להשתתף בהכל? לפי מה שגדר, באופן פשטני, כמה היו ההוצאות הנוכחיות, את החומרי בנייה לגדרות כמו שהם. אם אלו גדרות יקרות, אז אותו בעל שדה אמצעי ישתתף בהוצאות של גדר יקר. אם זה חומר זול, אז הוא ישתתף לפי עלות, לפי החלק שמגיע לו להשתתף בחומר זול. חייה ברב אמר, רואים שהוא מסומן כמו רב הונה, אז הוא בא לחלוק פה על רב הונה, הכל לפי דמי קנים בזול. אפילו אם זה היה חומר יקר שממנו נבנה הגדרות מסביב, לא מצפים מההוא באמצע להשתתף מעבר לעלות של גדר שבנוי מקנים. זה דבר שהוא יחסית די בזול. אז חייב ברב הוא מקל על האמצעי, הוא מקל ביחס לרבונה. תנן, המקיף את חברו משלוש מוחותיו, המשנה שלנו, וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבין אותו. הרביעית מחייבין אותו. זה דעתו של התנא קמא, כבר הדיוק מדברי התנא קמא מביא אותנו לראות שמתי הבעל אמצעי פטור, רק אם שלוש הוכחותיו גדובות, אבל אם גדר את הסד הרביעית, אז הוא צריך להשתתף. אימא סיפה, רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרביעית, מגלגלין עליו את הכל. זה נשמע כמעט אותו דבר, אבל אנחנו מהלשון, מהסגנון, מגיעים למסקנה שרבי יוסי מחייב יותר מהתנא קמא. אז בין התנא קמא ורבי יוסי, מי יותר מחייב, מי יותר מחמיר נגיד, זה רבי יוסי. מה ההבדל עכשיו בין התנא קמא ורבי יוסי? אמנם אמרנו שרבי יוסי יותר מחמיר, האם יש מקום להציג את שתי שיטות התנאים, תנא קמא ורבי יוסי, באור החמרה של דעתו של רבי יוסי? בשלמה לרב הונה, דיאמה, הכל לפי מה שגדר בה, לפי האמורה רב הונה שנתן לנו את ההסבר שלו בתוך שיטת רבי יוסי, זה משאיר לנו מקום ללמוד את התנא קמא כמקיף ורבי יוסי כמחמיר. איך? היינו דיקה בין תנא קמא לרבי יוסי. אם נאמץ שיטת רב הונה בהסברו בתוך דברי רבי יוסי, נוכל לראות הבדל בין התנא קמא ורבי יוסי, הבדל שבו התנא קמא מקיף. תנא קמא סבר דמי קנים בזול, אין מה מצפים מהו באמצע בתור השתתפות, עד דמי קנים בזול, לא יותר. ומה שגדר לא, אבל זהו, עד דמי קנים בזול זה כן, אבל לפי חומרי בנייה, אם הם יותר יקרים, לא מצפים ממנו להשתתף. ורבי יוסי סבר הכל לפי מה שגדר. איפה ראינו את הביטוי הכל לפי מה שגדר? זה היה הסברו של רב הונה מקודם בדברי רבי יוסי. יופי, אז יש לנו הבדל בין התנא קמא ורבי יוסי אם נאמץ שיטת רב הונה בדברי רבי יוסי. לפי התנא קמא לא מצפים מאותו בעל סד אמצעי יותר מדמי קנים בזול, אפילו אם חומרי הבנייה בפועל היו יותר יקרים, ולפי רבי יוסי כן, עד אם בנו את הגדרות מסביב עם אבנים, חומרים יקרים יותר, אז עד לכך הוא צריך להשתתף בהוצאות. נמשיך בגמרא. אלא לחייא ברב דאמר, לפי חייא ברב שכבר ברב יוסי הציג אותו כדי מקל, ורב יוסי הוא המחמיר ביחס לתנא קמא, אבל לפי חייא ברב שרב יוסי כבר היה מחייב מאוד מעט מצד הדרישות על בעל אמצעי, אלא לחייא ברב דיאמה הכל לפי, לפי דמי קנים בזול, חייא ברב שפירש את רב יוסי שאנחנו יודעים שהוא המחמיר, ובכל זאת אותו שיטה מחמירה מצפה רק עד דמי קנים בזול, אפילו אם החומרים היו יותר יקרים, מה יקבע את הנקמה לרבי יוסי? מה נשאר לנו לומר כהסביר לתנא קמא שיותר זול. אי דמי קנים בזול לא כיאיב לי, אם התנא קמא שידוע כיותר מקל והוא לא יצפה מהבעל אמצעי להשתתף אפילו דמי קנים בזול, אז מה כיאיב לי? אז מה נשאר לו כן להשתתף? מה יש לשלם אם אפילו לא דמי קנים בזול? וגמונה אי בית אימה אגר נתירה איקה בינאיו. יש לנו פס מקווקב ובצד תחת הנושא מבנה ש... שנמצא בשוליים, כתבנו או הדגשנו פס מקווקב. תשובות, ובהמשך הגמרא תראו כמה וכמה כאלו פסים. אז הם תשובות עבור חייא בר רב להסביר מהי איקה בין תנא קמא לרב יוסי. אז התשובה הראשונה, לפי חייא בר רב שהסביר את רב יוסי כלא מצפה כל כך מבעל שדה אמצעי בהשתתפות, ויש לנו תנא קמא שאפילו יותר מקל מרב יוסי, אז לפי חייא בר רב איך נסביר את התנא קמא? אי בעיית אימה, זה מספר אחד. אגר, אגר זה שכר, אגר נתירה, נקרא זה שמירה, אגר נתירה, איקה בינאיו, שכר שומרים. שכר שומרים זה סכום זה סכום פחות מדמי קנים בזול. אז האם דורשים מהבעל אמצעי, מה דורשים מבעל השדה האמצעי? תנא קמא סבר, תנא קמא שהיה יותר מקל מרבי יוסי, הוא אומר, אגר נתיראין, תשלם רק שכר שומר לשמור על השדות. דמי קנים בזול, לא מצפים ממך להשתתף אפילו דמי קנים בזול. ורבי יוסי סבר שיותר מחמיר דמי קנים בזול. אבל רק נזכיר, אפילו לפי רבי יוסי שמחמיר, זה עד דמי קנים בזול. אבל אם למשל בנו את הגדרות מחומרים יקרים יותר, לא, הוא לא צריך לשתף עד חלקו בכל הסכום, רק עד דמי קנים בזול. ובעתיהם הגישה השנייה, מה ההבדל בין תנא קמא ורבי יוסי? כזה דבר, ראשונה, שנייה ושלישית, איקה בינאיו. מה עם השתתפות בשלושה הצדדים הראשונים? תנא קמא סבר, רביעית הוא דיאיב לי, אבל ראשונה, שנייה ושלישית לא יאיב לי. סך הכל הוא ישתתף רק בעלויות של צד רביעית בלבד. צד ראשונה, שנייה ושלישית הוא פטור לגמרי. רבי יוסי סבר, ראשונה, שנייה ושלישית נמי יאיב לי. נסתכל ביחד ברשי, אנחנו נקרא רשי חמש שורות מסוף העמוד בפירוש רשי. תנא קמא סבר דמי רביעית יאיב לי עם גדרה מקיף. אם בעל השדות החיצוניות גדר את צד רביעי, אז ההוא באמצע ישתתף בעלות צד הרביעי, אבל דמי הראשונות לא יאיב לי. למה? וכאן רשי משתמש בביטוי שכבר יצא מהם זכאי בבית דין. הוא בשעה ששלושה צדדים הראשונים נבנו, הוא לא היה צריך להשתתף, שהיו שם ימים רבים, אלו כבר היו, ואנחנו אמרנו, קבענו שהוא לא נהנה בכלל מהם, זה היה עדיין פתוח בצד רביעית, הוא לא יכול להשתתף בכלל, ולא הועילו לו. ואם גדרה ניקף לרביעית, אם אותו אמצעי גדר צד הרביעית, לא יאיב למידי, כדי פירשנו, הוא לא יצטרך לשלם יותר, ושאם הוא משלם לרביעית, זהו, כשכבר יצא ידי בית דין מהם, משאר הצדדים. ולרבי יוסי לא שנה גדרה ניקף ולא שנה מקיף מגרלין עליו בכולן דמי קנים. טוב, נמשיך בגמרא. אפשרות שלישית לראות הבדל בין תנא קמא ורבי יוסי, שוב פעם שהתנא קמא יוצא יותר מקל מרבי יוסי, וכל זה בתוך פירושו של רב חייא בר רב. אי בעיית אימה, מקיף וניקף, איקה בינאיו. עוד תשובה שיכול להיות הבדל ביניהם. תנא קמא סובר טעמה למה יש ציפייה לתשלום האמצעי? דמד ניקף הוא תמגלגלים בבת הכל. לפי הגישה הזאת, גם התנא קמא מקבל את האחריות של האמצעי לשלם, להשתתף בכל הצדדים, אבל למה? בגלל שהוא זה שעמד וגדל את צד הרבית. זה מראה למפרע שהוא מרוצה מכל הצדדים, אבל עמד מקיף אינו נותן לו אלא דמי רביעית. ורבי יוסי סבר, לא שנה ניקב, לא שנה מקיף. אם עמד וגדר, מגלגלין עליו את הכל. רבי יוסי לא כל כך מתעניין בגילוי דעתו של אותו אמצעי, הוא מסתכל על התוצאות. אז ברגע שצד הרביעית מגודר, אז גם ההוא שבאמצע נשמר, אז הוא צריך להשתתף בהוצאות עבור כל הצדדים. לישנה אחינה, כאן יש לנו בוא נגיד הבדל או יציאה מהסדרה שהיה עד כה. עד כה עמדנו את רבי יוסי כמחמיר ותנא קמא כמקל. כאן הדברים התהפכו. לישנה אחינה, מקיף וניקף איכא ביניהו. תשימו לב שסימנו את זה כמובן עם פס מפותח, שזה מראה אפשרות אחרת, וזה בתוך גישה שלישית. רשמנו לפני כן א' במעוין קטן, וכאן ב' במעוין כזה, שלוש א' ושלוש ב', כי יש המשותף בין שתי התשובות האלו, זה המקיף וניקף איכא ביניהו. לכן אתם רואים שגם זה הבלטנו עם פס מנוקדת. תנא קמא סבר, אם גדר מקיף את הרביעית, נמי יהיב לי. לפי תשובה 3ב, התנא קמא יוצא מחמיר. הוא אומר שגם אם המקיף גדר צד רביעית, מצפים השתתפות מצד הבעל צד האמצעי. רבי יוסי סבר, אם עמד ניקף וגדר את רביעית, הוא דייב לי. רק אם הניקף גדר את רביעית, אז מצפים ממנו השתתפות. דגלי דעתי דניחה לי. כאן, כמו שהסברנו מקודם, הוא גילה דעתו לנו שנוח לו הגדרות. אבל אם גדר מקיף, לא יייב לי מידי. אבל אם זה המקיף, האדם שבא שדות החיצוניות, גדר את רביעית, זה לא מגלה לנו דעתו, רצונו של הניקף. אז הוא יהיה עם המקיף גדר. לפי רבי יוסי, הניקף יהיה פטור. אנחנו ממשיכים לדף ה' עמוד א'. יש פה לנו סימון, צורת כתר, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, שני מעשים עם רוניה ורבינה. אני אומר עכשיו שאם מחפשים את הקשר בין המעשים האלו, יש הרחבה בנושא הזה בתוספות, אבל בינתיים קשר שמי יש בשני המקרים, הם שייכים לרוניה ורבינה. הנושא, מעשה שבו רבינה שהיה לו 4 שדות סביב רוניה וגדר כל ארוחות, אז רוניה הוא נמצא באמצע, רבינה, כמו הסוגיה הקודמת, רבינה נמצא מסביב, ורבינה גדר כל ארוחות, הוא ביקש מרוניה שישתתף בהוצאות. עכשיו אנחנו בתת מודע צריכים לזכור ש היה לנו כמה וכמה דעות ואפשרויות, מה הכוונה ומתי מבקשים מההוא באמצע להשתתף. וגם שוב פעם מדברים פה במעשה שהמקיף העמיד גדרות מ4 רוחות. הגמרא, וגם תשימו לב, יש כאן סימון ארוך, מעשה ארוך. רוניה הוא הניקף, עקפי רבינה מ4 רוחותיו. סבב רוניה, מי היה מסביב רוניה? עקפה, כמו להקיף. רבינה הקיף אותו מארבע רוחות. אז אמלי, וכשאנחנו אומרים הקיף אותו מארבע רוחות, כוונה הקיף אותו וגדע אותם. אמלי, רבינה פונה לרוניה, הב לי כמה דגדרי. פניתי גדרות מחומרים יקרים, אז תשתתף לפי השווי הנוכחי. לא יאיב לי, הוא לא רצה. הב לי לפי דמי קנים בזול. אז הוא, הרבינה מקל יותר על רוניה, אז לפחות דמי קנים בזול. לא יאיב לי. הב לי אגן התירותה. אני מקווה שכל האפשרויות העצות אלו מוכרות לכם, כמובן מדלת עמוד ב'. אז הוא מבקש תשתתף בהוצאות שמירה של בן אדם שנעסיק אותו כשומר. לא יאיב לי. יום אחד הווק הגדר דיקלי. המילה גדר פה זה אל תתאור, זה כאן המשמעות אחרת לגמרי. גדר זה במשפחת המילים של פצירה, זה גדר, זה לגדור תמרים, זה לשון, זה הפעולה של קצירת תמרים מעצי דקל, קוראים לזה גדר. אז יום אחד רוניה, הוא היה בעל שדה אמצעי, היה לו קט תמרים מהעצים שלו. אמר לי להריסה, אז פה רבינה מתכנן משהו, איזו תחכום מסוים. רבינה, מטרת רבינה פה זה לגלות שרוניה בסופו של דבר די מעוניין בשמירה שמספק את הגדרות. אז מה עשה רבינה? אמר לי רבינה להריסי. הוא פונה להריס, עובד שדה שלו. זיל שכל מיני קיבוע דעיני. תלך לשם וקח ממנו בפניו, לא גזל, קח, לא גזל במובן הגזל שגונבים בשקט ובהצנע, אלא בפניו, תלך לשם וקח ממנו, קח משם קיבוע דהיני, אשכול של תמרים. אז הוא הלך לשם, אותו אריס של רבין, הלך לשדה של רוניה, לקחת. רבה וקלה, ורוניה צעק, הוא גר באריס. המלא, רבין אומר, גלית, דעתך, דמנך ניחלך. גילית לנו, גילית דעתך שהדקלים חביבים עליך ונוח לך השמירה. לא יהיה, ממשיך רבינו לומר, לא יהיה אלא עיזה באמה, שלא יהיה במקום עריס, לא יהיה רק איזו בעל חי, עיז, שמי לא בין את תירותה, אתה לא צריך שמירה מפני חיות שיבואו מבחוץ, אז אתה כן מרוויח מכך שבניתי את הגדרות מסביב. אמר לי, רוניה אומר, אל תביא לי דוגמה מעיז. עיזה באלמה לכלי בעיה. אם זה היה שאלה של עיזים שיבואו מבחוץ ומפניהם באמת הגדרות עוזרות, אני לא צריך גדרות בכלל. לכלי בעיה זה לגעור בהן, לצעוק, וזה הם יברחו, הם יפחדו ויברחו. אמר לי, רבינו בסדר, אפילו לשיטתך, ולא גבר בית, דניחלילה, אתה לא צריך לפעול בן אדם שיגעור בהם, אתה בכל מקרה גילית את דעתך שאתה מרוצה מכך שיש לך איזושהי שמירה, אז תשתתף. רבינו אפילו הציע לו בשורה שלישית, הצעה שלישית שלו היה, הב לי אגר נתירותה. אתה לקמי דרבה, אז המקרה בא לפני רבה, ורוניה עומד בפני רבה, והרבה פונה אליו ואומר, אמר לי, זיל פייסי במאי דיווייס, כדי לך להתפייס איתו במה שהוא כבר הסכים, דהיינו, אגר נתירה, שכר של שומר, הוא כבר הסכים לזה, והיא לא, אם אתה תתעקש, גם זה לא, יש לי בשורה, דאיננה, דאיננה זה לשון לדון, אני אדון אותך, דאיננה, לך דינה, כרב הונה אליבא דרב יוסי. מה זה הברונה ליבה דרבי יוסי? זה מחייב אותנו לחזור לדף דלת עמוד ב'. יש לנו חיצים בצד הטקסט הגמרא, אתם רואים חץ וכתוב שם דלת עמוד ב', חוזרים לדלת עמוד ב' ותמצאו חץ שכתוב בו א' עמוד א', וזה פונה לשורה שבו הוא אמר ששום הופיע רב הונה, אחר כך הופיע ברב בדעות בתוך רב יוסי, ורב הונה נתן לנו את השיטה הכי מחמירה בעל שדה אמצעי. מה רב הונה אמר שם? הוא אמר הכל לפי מה שגדר. זה מה שכתוב פה, זה הכוונה של הגמרא פה, שרב אומר לך, תשמע, אם אתה לא משתתף לשכר שמירה, אני אפסוק עליך שתשלם כמו שיטת רב הונה ליבא דרבי יוסי, דהיינו תשתתף בהוצאות הגדרות כמו שהם עכשיו, לא שכר שמירה, לא דמי קנים בזול, אלא כפי העלות שלהם עכשיו. עוד מעשה, לפני שנתקדם נסתכל בצד בשוליים נושא שאלה בעניין דינה דבר מצרה. עכשיו דינה דבר מצרה, למי שלא מכיר, אומר לנו כזה דבר: אדם שרוצה למכור שדה, יש ציפייה שהוא יעדיף, שהוא ציפייה הלכתי שהוא צריך להעדיף למכור את השדה למי ש מי שכבר יש שכן, נגיד שכבר יש לו שדה על אותו מיצר, אותו גבול. זה באופן כללי דין הדבר בצד. במקום למכור את השדה למישהו בא שמבחוץ, תמכור את זה לשכן. זה אם כמובן שהשכן מעוניין להרחיב את נכסיו, נוח לשכן שיהיה לו שדות ברצף. שוב פעם, זה באופן כללי. איך זה יבוא לידי ביטוי פה בגמרא, נמתין. אני גם רוצה לציין שאיך ללמוד את הסוגיה, זה כבר שנוי במחלוקת, רש"י, תוספות, ואנחנו לא נציג את כל השיטות, אבל בינתיים נתקדם. מה בכיתוב בשוליים? רוניה מהמעשה הנ"ל, ראינו את רוניה מקודם, קנה שדה נוסף, עכשיו מסבירים כעת לפי רש"י, קנה שדה נוסף בצד השני של שדותיו של רבינה. לפני כן רוניה היה נמצא בתוך השדות, באמצע, שדה שלו באמצע, כעת רוניה רוכש מאיזה מוכר שדה, הוא רוכש שדה צד השני, צד החיצוני של שדותיו של רבינה. האם רבינה יכול לסלק אותו, לסלק את רוניה? תשמע, אתה קנית שדה שאין לו גבול משותף עם הקיים, עם מה שיש לך, אלא הפוך, השדה שקנית הוא בגבול השדות שלי. האם רבינה יכול לסלק אותו? אותו זה כוונה רוניה מדינה דבר מצווה, סמך הדין של דינה דבר מצווה, שיש להדיף את השכן מאדם חיצוני. אז ביחס לשדה הנוכחי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, רוניה אין לו גבול משותף עם אותו שדה, אז אולי אין לו זכות להישאר שם, צריך למסור את זה לרבינה. הגמרא, רוניה זבן ערה המצרה דרבינה. רוניה קנה אדמה, שדה, על מיצר, על הגבול של רבינה, כוונה מצד חוץ, צד חיצוני. סבר, היה מחשבה לרבינה, סבר רבינה לסלק את רוניה מאותו שדה חיצוני משום דין הדבר מצרה. עמלי רב ספר ברי דרב יבא לרבינה. רב ספר אומר לרבינה, לאט לאט, אומר לו, אמרין שיש ביטוי השגור בפני אנשים, ארבעה לצהלה, ארבעה לצהלילה. בשבילנו זה סתום, איך נוכל לפרש את הביטוי הזה? כבר ברש"י יש שלושה פירושים. לפני שניכנס לתוך הפירושים המילולים, רק נבין שרב ספר פונה לרבינה ואומר לרבינה, תשמע, כאן תעזוב אותו, תשאיר אותו עם השדה החיצוני. ולמה? על סמך מה רב ספרה פונה אליו? אז אנחנו נפנה כעת לרשי, נשתדל ללמוד את מה שנמצא ברשי, ומעבר לכך יש עוד מה לראות בתוספות. אבל רשי ממשיך עם, אנחנו גם סימנו את רשי, אתם יכולים לראות משלשים בתוך הרשי. פירוש הראשון שרשי מביא, יש לו ערך מחשבתי, אבל באופן מדויק מילולי רשי מקשה על הפירוש הראשון בהמשך. אבל בכל זאת נתייחס קודם לפירוש הראשון. רשי, ארבע לצלה וארבע לצלה, אני שמעתי, אומר רשי, צלה, מה זה צלה? רצון, אני רצן, אדם שמטפל באורות, זה הצלה, זה רצן אני, וצללה, מה זה? רצון עשיר. וכך אמר לו, כך אמר רב ספרה לרבינה, ארבע כיכרות צריכים לרצן עני למאכלות ביתו ליום, כמו שצריכים להשאיר אותו כמות מזון שייך לכל בני אדם, לא משנה את רמת הכנסות שלו. וזה אני הוא אותו רוניה ואני, וצריך לו השדה לפרנסה, וכשם שאתה אומר לא הסתלק מעליי בדין הדבר מצרה. מה, לא אמרנו מקודם, מה הבסיס לדין הדבר מצרה? הבסיס זה פסוק בתורה שכתוב, משום ועשית הישר והטוב. יש ציפייה כללית מבני אדם לעשות את הישר והטוב. זאת אומרת, לא תמיד להצטמד לשורת הדין באופן מדויק, ויש מושג שלפנים משורת הדין, עשית את זה הישב הטוב. מכוח הדין הזה שעשית הישב הטוב, אומרים, תשמע, מי שרוצה למכור שדה, תעדיף את הבר מצרה מאדם חיצוני. אז זה הבסיס לבר מצרה. כך אני אומר לך, זה רב ספרה פונה לרבינה ואומר, מעלה על נס הזכויות שלך, דהיינו בדין בר מצווה שמבוסס על ישב הטוב. כך אני אומר לך, עשה ישר וטוב לעני זה ואל תזלקהו, תרחם עליו, הוא בסך הכל בן אדם עני, תעזוב אותו, אל תסלק אותו גם כן מצד עשיית הישר והטוב. זה הפירוש הראשון ברשי. אבל מה, ויש לגמגם לגמגם לפקפק בהסבר הזה מצד דקדוקי או מילולי. למה? דהאור, האור עצמו, לא הבעל מלאכה, אלא האור קרוי צלה, אבל לא הרצן, לא הבעל המלאכה, הרצן. כי לאמרינם באלמה, מסכת נדרים, מהי דרגש אלסה דצלה, אומרים זה מיטה שנעשה מאור. וכן רשי מגיע לפירוש שני ואומר, אני רוניה רצן היה, ונותן, ואותו רצן יש לו הוצאות לעסק, בעסק שלו, ונותן אורות לעבדנים. אז רצן הוא, נגיד, הוא משווק אורות מעובדים. אז אותו רצן שמשווק אורות מעובדים הוא לא המעבד עצמו, הוא נותן אורות לעבדנים לעשות מהם מנהלים למוחם בשוק. הוא נותן, הרצן הוא משווק מוצרים מאור כולל דעליים. וכך אמר לו רב ספר לרבינה, העני הזה שכרו מועד, שהוא צריך, למה שכרו מועד? למה הכנסות של הרצן מועד? צריך ליתן שכר הרבה לעבדנים, הוא צריך לשלם לעבדנים ליצור את הנעליים. תיאמר אינשי, ארבעה זוזי לצורך מקח האור, צריכים לשלם ארבע זוז לקניית האור, זה הצלה שהזכרנו מקודם, וארבעה זוזי לשכר אבדנים, והיינו צללה, והצללה הוא הפועל, הוא המעבד אורות. אז כבר מה נשאר לו להרוויח למשווק הזה, דהיינו פה רוניה המשווק. לפי כחסה ישר בטוב ותהי לו שדה זו לפרנסת ביתו, תשאיר לו את השדה הזה שהוא קנה עכשיו לרווח ביתו. אנחנו נחזור לגמרא, יש עוד גישה בתוך רש"י, אבל אנחנו קיבלנו כבר רושם והסבר לביטוי הזה, ואיך רב ספרא פנה לרבינה להקל, לרחם על אותו רוניה ולהשאיר אותו בשדה החיצוני שהוא קנה. המשנה, כותל חציר שנפל, וזה דין שראינו בדפים קודמים, כותל חציר שנפל מחייבים אותו לבנותו עד ארבע אמות. ארבע אמות, למרות שהוא היה גבוה יותר לפני כן, הוא נפל, מספיק עד ארבע אמות, זה מונע הזק ראייה, מספיק גבוה למנוע הזק ראייה. ואנחנו אומרים בחזקת שנתן עד שיביא ראייה שלא נתן. מה הכוונה בחזקת שנתן? אז אנחנו נפנה מיד לרש"י בחלק הלמטה של הפירוש רש"י, אומר בחזקת שנתן, אם אמר האחד לאחר שבנאו, אני עשיתי משלי שלא רצה זה לסייני, זה שבנה את הקיר מחדש, הוא בנה את זה נגיד עד 400, והוא אומר אני שילמתי משלי בגלל שהשני הזה לא רצה לסייני, וטובו חצי הציעה, עכשיו אתה תפצה אותו, תשלם לי, תשתתף בהוצאות, בחצי ההוצאות. וזה אומר, השני הזה שהוא נטבע, אומר, נתתי חלקי, מה אתה רוצה ממני? כבר שילמתי את החלק שלי. נאמן. אותו שני נאמן, בזה שאומר, נתתי חלקי. ונמשיך בתוך רש"י, עד שיביא התובע עדים שטבעו ולא נתן לו. כיוון דחובה עליו לסייעו, מאחר שאותו שני חייב להשתתף בהוצאות, ומשפט זה לכל גלוי, זה ביטוי חשוב. מה שאמרנו עכשיו שזה חובה לא להשתתף, זה דבר שידוע לכולם. לא היה אותו ראשון שבנה, לא היה בונה משלו, אלא היה צועק עליו בבית דין. מאחר שזה כל כך מפורסם וידוע ששניהם צריכים להשתתף בהוצאות, מה פתאום שהראשון היה מוציא מכיסו את כל הסכום לפני שהיה דורש השתתפות כבר בבית דין? אז סביר להניח שאותו ראשון שטוען שהוא בנה, הוא כבר קיבל השתתפות כספית מאותו שני. נמשיך במשנה, מדלת אמות ולמעלן אין מחייבין אותו. אם אותו ראשון שהתחיל הבנייה רוצה להגביה את זה מעבר לארבע אמות, הוא לא יכול לחייב את השכן בהוצאות האלו מארבע אמות ולמעלה. אבל הסיפור ממשיך. אותו שכן, אותו שני, שמח לו כותל אחר, בתוך החציר שלו, בתוך החצי שלו של החציר, הוא אחרי שהראשון בנה חומה גבוה למעלה מ-400, רש"י מתאר אפילו הרבה מעבר ל-400, ואמרנו שאותו שני לא רצה, הוא לא היה חייב להשתתף בהגבהה. אבל מה קרה? אותו שני בתוך האזור החצר שלו בנה כותל מקביל לקיר המוגבה הזה שבאמצע. מה אתם חושבים? מה המטרה שלו בבניית כותל בתוך שלו? כמובן תמיד להיעזר בספר הציורים פירוש חי. הכוונה שלו זה לשים קורות, לשים קורות שיהוו תקרה שינוחו על הכותל האמצעי, והכותל המוגבל שהוא בנה לתוך, בתוך רשותו, אז יהיה לו עכשיו מקום סגור, נגיד מחסן או מגורים, תוספת חדרים, יש לו עכשיו אפשרות של, של בית. אז בזה שהוא בנה כותל מקביל, זה מגלה לנו למפריע שהוא די שמח בהימצאות כותל מוגבל באמצע. אז עכשיו המשנה ממשיכה, נקרא עוד פעם, שמח לו כותל אחר, אף הפי שלא נתן עליו את התקרה, אבל הוא עדיין, אותו שני, לא, עדיין לא שם תקרה, אבל זה ברור שזה הכוונות שלו, מגלגלין עליו את הכל. אנחנו נקרא ביחד את רשי, שמח לו כותל אחר, לאחר שבנו האחד למעלה מדל אדמות הרבה, ולא רצה אחר לסייר בהגבתו, שמח השני כותל אחר כנגד כותל זה, במקביל לכותל הזה אמצעי, כדי לסכך ולתת עליו תקרה מכותל לכותל, אף הפי שלא נתן עליו עדיין התקרה, המשנה אומרת שמגלגלים את הכל, כמו שאמרנו, רשי אומר דגלי דעתי, זה מגלה לנו דעתו דניחה לי בהגבה דהך, שנוח לו את זה שהראשון יגביע בנה כותל גבוה לפני כן. עכשיו מה עם ההוצאות? אז אמרנו שהוא צריך עכשיו אותו שני צריך להשתתף בהוצאות על כל הבנייה, ולא רק זה, המשנה ממשיכה לומר בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן, זה בניגוד למה שאמרנו עד 400, כאן ההוצאות של מעבר ל-400 בחזקת שלא נתן. ונחזור לרשי, בחזקת שלא נתן, אם בא הראשון ותבוא לדין עם הראשון שהגביע את הכותל יותר מ-400, הכותל אמצעי, ותובע את אותו שני לאחר ששמח את כותלו לכותל ראשון, ואומר לו תן לי חלקך במה שהגבעתי, וזה אומר נתתי חלקי, כבר נתתי לך, אינו נאמן אלא בעדים. אותו שני לא יהיה נאמן שהוא כבר השתתף. למה? שאין משפט זה גלוי לכל. תשימו לב איך שאנחנו סימנו את הרשי, פה פס כפול, הוא למעלה פס כפול, למעלה עד 400 דיברנו על משפט שגלוי לכל. זה הנקודה פה, הסיפור הזה, מעבר ל-400, זה לא, אין משפט זה גלוי לכל. שיש צורך להשתתף בהגבה מעבר לדלת אמות במצב כזה, עד שיחייבו בית דין, אינו זו ניתן, עד שיקבל איזו פתק בדואר רשום מהשלטונות, מהבית דין, בית משפט, שאתה חייב להשתתף, הוא לא, לא עשוי להשתתף, הוא יתחמק, נקרא לזה. אז זה כוונת המשנה בחזקת שלא נתן, אותו שני בחזקת שלא נתן את ההוצאות, את הדמי השתתפות, עד שיביא ראיה שנתן. אם הוא לא יכול להביא עדים להוכיח שהוא נתן, אז נחייב אותו לשלם. הגמרא פותחת עם מה שנראה סוגיה לא קשורה בכלל, אבל כדרכה של הגמרא להסביר למה נמצא באיזשהו מקום בשס איזו סוגיה שלא נראית קשורה למשנה, התשובה דרך כלל זה בגלל שיבוא בהמשך הוכחות לאחד מהצדדים בדיון בדיון המיידי מהמשנה שלנו, מהמשנה הצמודה. בצד יש לנו נושא מחלוקת אמוראים, אי עבד איניש, האם דרכם של אנשים דפרה חובו בתוך זמנו. נגיד שיש חוב, יש איזה תאריך תאריך סופי שעליו לשלם את החוב, האם אדם נאמן אומר שהוא שילם את החוב מוקדם? אמר ריש לקיש, תשימו לב, כתבנו פה מספר אחד, תמיד אם רואים מספר אז מצפים להמשך, מספר שניים. אז יופיע אצל אביי ורבא בעוד שתי שורות. אמר יש לקיש, הקובע זמן לחברו. מלווה שילבה כסף, קובע זמן לפירון, הוא בא בזמנו ואמר לו, פרעתיך בתוך זמני, שילמתי מוקדם, כבר שילמתי לך, אינו נאמן ולוואי שיברע בזמנו. הלוואי שאנשים ישלמו חובותיהם בזמן. ופה זה מרחיק לכת ואומר שהוא פרע לפני הזמן. אז ריש לקיש אומר, הוא לא נאמן. אביי ורבא דאמרי תרוויהו, אבי דיניש, דפרע בגו זמני. זה יכול להיות, אנשים נוהגים לשלם בגו, לתוך הזמן. למה? מה ההיגיון? מה מנחה אותם? זינן דמטרמו לזוזי. לפעמים בא לאנשים פתאום כסף מאיזה מקור בלתי צפוי, אז מגלים, יש לי עכשיו תקציב. אמר, אז הוא אומר, איזה לפרעי, אני אלך לפרוע. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', כי איך ידע לו להתרדן פה, שלא יבוא להטריד אותי. כוונה, אני יכול להתפטר מהחובות עכשיו, נוח לי לשלם עכשיו, דיינו מוקדם, שיבוא הזמן הוא לא יבוא לטרטר אותי. אז לכן יש כזה נוהג אצל אנשים, ולכן אם הוא אומר פרעתי בתוך הזמן, לא דוחים אותו והוא נאמן. בהמשך בואו נתייחס קודם למבנה הגמרא. אתם תשימו לב, יש משולשים, ואם עושים סקירת עין על הדף רואים שהמשולשים מופיעים בכיוונים הפוכים. אז בצד, במבנה, כתבנו, קודם הצגנו את המשולשים, הם הוכחות לשני כיוונים. וכמובן, היה לנו מחלוקת ריש לקיש מצד אחד, אביי ורבא מצד שני. עכשיו בואו נראה לאיזו כיוון יהיה ההוכחה. תנן. וכאן הציטוט מהמשנה, ותראו עכשיו את הקשר בין המשנה לסוגיה שלנו. תנן, בחזקת שנתן בעניין בניית החומה עד 4 אמות, הוא בחזקת, בהנחה שהוא שילם עד שיביא ראיה שלא נתן, עד שהראשון שבנה את הכותל יביא ראיה שאותו שני לא השתתף. איך ידמי? מה הם הנתונים בהבנת המשנה? אי למה תאמר לי פרעתיך בזמני. עכשיו העניין של זמן בעניין בניית הכותל זה לא זמן שנקבע על הלוח, אלא הוא זמן שנקבע לפי התקדמות הבנייה. מה זה בזמני? בזמני הכוונה בהשלמת גובה דלת אמות. אם אותו שני אומר פרעתי בזמן שסיימת, אחרי שסיימת את 400 שילמתי, פשיטה בחזקת שנתן. זה ברור, אני לא צריך משנה ללמד שהבן אדם נאמן. רשי אומנם לא מרחיב הרבה, אבל במעט שרשי אומר הוא מסביר את הגמרא סמך ידיעות מפורסמות בדיני הלוואות. ונסתכל ביחד ברשי. פשיטה, שורה שנייה מראש העמוד, פשיטה דנאמן, שרי זו טענת מן מנה לי בידך והלא אומר אין לך בידי כלום. זה מפורסם בתלמוד, יש תובע, אתה חייב לי 100 שקל, השני אומר לא, לי אין אצלי שום כסף ששייך אליך. במילים אחרות זה נקרא כופר בכל, הוא כופר כל חוב. אין אצלך, אין אצלי חוב שלך, כופר בכל. ומדורייתא זה דבר שהוא נאמן, אדם נאמן אם הוא מסוגל לעמוד בפני התובע ולכפור בכל. אז אם הוא אומר ששילמתי לך בזמן שאחרי סיום הבנייה עד 400, אז ברור שהוא שילם. אני לא צריך את המשנה ללמד שהוא בחזקת שנתן, ברור שנאמין לו. אלא לו, אז איך נבין את המשנה שהיא כבר אומרת לנו איזה דין מחודש? תאמר לי פרעתיך בתוך זמני. הנתבע אומר לאותו שבנה את הקיר, אמרתי, אני שילמתי לך לפני שסיימת. ומה המשנה אומרת? הוא בחזקת שנתן, הוא נאמין לו. אלמה, אז מה המסקנה? כאן זה ניסיון להסיק מסקנה, ולכן הבלטנו אלמה פה, ואחר כך גם כן הבלטה כזאת. אלמה, אבידין יש דפרי בתוך זמני. אז אנשים, כן, משלמים, תוך הזמן, הוכחה למי? לאביי ורבא. נגד ריש לקיש. הגמרא דוחה, וכמו שהבלטנו שייני הכה פה, זה הדחייה, גם בהמשך אותו דבר. אז אתם רואים שמבנה הגמרא פה והשורות הבאות זה כמעט זהה. שייני הכה, המקרה של הקיר הוא לא דוגמה, הוא לא נותן דוגמה של תוך זמן. אין תוך זמן במקרה של הקיר. למה? בכל ספה וספה, כל שורה של שבניית הקיר זמני הוא. אני מבין שיש באופן כללי בבנייה יש ציפייה שבכל שלב אדם משלם משהו. אפילו כעת שאנחנו מקליטים את השיעור, יש מושג כזה שלקוח משלם לקבלן בשלבים של הבנייה. לא אין כזה דבר שאדם לא משלם כלום עד גמר הבנייה, אלא יש תשלומים בהמשך הבנייה. אז אין לנו בעניין הקיר פה במשנה דוגמה של תוך זמן. הכל זה נחשב זמני הוא. אז לכן האדם נאמן, כי אדם משלם, אדם נאמן לשלם מה שהוא חייב לשלם בזמנו. אחרת, כאילו זה בהתאם לכלל שרשי אמר לנו בשורה השנייה, מקשר מנה לי בידך, אבל לא אומר אין לך בידי כלום. תשמע, כאן המשולש התהפך. אם בשורה הראשונה ניסינו להוכיח את עמדת אביי ורבא ודחינו אותו, כאן הגמרא מתכוונת להוכיח את עמדת ריש לקיש, וגם זה יידחה. אבל הדגשנו שהמשולש מתהפך, כי הכיוון ההוכחה הוא ההפך מהקודם. תשמע, בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן. על מה מדובר פה? זה על ההמשך הגבעת הכותל מעבר ל-400, בזמן שההוא השני בנה את הקיר המקביל. אז המשנה קבע שבחזקת שלא נתן, הוא לא נאמן לומר שהוא שילם על ההמשך הגבעה מעבר לדל עמות, עד שהוא יביא ראיה, או יביא עדים שהוא כן נתן, שהוא כן השתתף. איך ידמי? שוב פעם, מה הנתונים? אי למה דיאמר לי פרטיך בזמני. עכשיו, מה הכוונה בזמני? בבנייה מעבר ל-400, אמרנו שבאופן עקרוני הוא לא חייב לשלם מעבר ל-400. הוא לא חייב לשלם כלום. אלא מה? יש צורך לשלם ברגע שאתה בונה קיר מקביל. אז אם אותו שני טרן פרטיך בזמני, רשי, אילי מדיאם עלי פרטיך בזמני, בשורה הראשונה בקצורת ברשי, כשגמרתי את כותלי, אותו כותל מקביל, וידעתי כמה נתחייבתי לסייע בהגבתך, וזה ברור לי עכשיו כמה אני חייב לשלם השתתפות במה שאתה בנית מעבר ל-400, שזה עכשיו שבניתי את הקיר המקביל, זה מאוד מועיל לי. אם על זה מדובר, בקיצור, פרטיך בזמני, הכוונה כשאני גמרתי את הכותל המקביל שלי. הגמרא אומר על המי, לא, למה שהוא לא יהיה נאמן לומר שהוא שילם והמשנה מה בחזקת שלא נתן, אלא לאו דאמר לי פרטיך בתוך זמני. ההוא השני הזה הנתבע אומר, מה אתה דורש ממני כסף? אני כבר פרטתי לך, כבר שילמתי, כבר בהשתתפות לפני שגמרתי את הכותל הקיר המקביל. ומה המשנה אומרת? הוא בחזקת שלא נתן. על מה? מכאן רואים, לא אבינין השתפרה בגו זמני, אנשים לא ישמו בתוך הזמן. עכשיו הגמרא דוחה, שייני הכה, המקרה הזה של הכותל המוגבה והחוב הקיר המקביל, זה שונה מחוב רגיל והעניין של תשלום תוך הזמן. למה זה שונה? כי פה יש צד חזק להתחמקות. דאמר אותו שני אומר, מי יאמר דמחייבו לי רבנן? מי אומר שאני אף פעם יהיה חייב? עכשיו רשי אומר, מי יאמר דמחייבו לי רבנן, הלכך אפילו אמר פרטיך בזמני לא מהימן. כפי שאמרנו, יש כאן שדה פורה, נגיד, להתחמקות. רק נקודה קטנה, אני מדי פעם אוהב להדגיש את זה, כמה רגיש רשי לנושא של מבנה הגמרא. תראו רשי בשורה רביעית מראש עמוד, תשמע, רשי קצר, אומר, תשמע מסיפה, בואו נביא הוכחה מהסיפה בחזקת שלא נתן. מה אנחנו מרוויחים מזה? אני חושב שמרוויחים מרשי הרגישות למבנה הגמרא, ושמיד כבר בהתחלה לא נטעה בכיוון הדברים. כי מראש העמוד עד התשמע השני היה כיוון מסוים, היה כיוון להוכיח מה בחזקת שכן משלם בתוך הזמן כמו אביי ורבא. ומיד רשי עוזר לנו, עוזר הלומד, וכאן אנחנו מספקים את הסימונים, מיד כבר מוכנים לכך שההוכחה יהיה בכיוון ההפוך ממה שהיה עד עכשיו. עכשיו נחזור לגמרא, שורה ראשונה ברחבות, חצי השני של שורה, רב פאפה ורב אונה ברבי שורה, עבדי כבאי ורבה, הם פסקו בהלוואות, באופן כללי, הלוואות רגילות, כמו אבאי ורבה, שאם אדם טוען פרעתיך בתוך הזמן, נאמין לו. מו ברבה שיבד כריש לקיש, לא נאמין לאדם שטוען שהוא פרע בתוך הזמן. והלחיתה כריש לגש, כאילו אנשים פשוט לא משלמים תוך הזמן. זה יהיה התפיסה שלנו, לא נאמין לאנשים שהטוענים שפרעו בתוך הזמן. וכאן הגמרא מביאה ביטוי להלכה הזאת, כמה שאנשים לא נאמנים או לא צפויים לשלם תוך הזמן. הגמרא ממשיכה, ואפילו מיתמי, אפילו אם זה שאלה של גביית חוב מיתומים שהיה לאביהם חוב, ואותו אבא נפטר, מת תוך זמן החוב. אותו אדם היה לו חודש לשלם חוב, ובאמצע החודש הוא נפטר. עכשיו השאלה שלנו, האם עדיין יש חוב או לא? באופן כללי, והגמר עכשיו תגיד את זה, ואף אגב, דיום אמר, הבעל יפרע מנכסי יתומים, לא יפרע אלא בשבועה. מי שבא לגבות חוב מיתומים, שבתנה שאבא שלהם היה חייב לו, אתה רוצה לגבות מיתומים, יש מספר הלכות שמגינות על יתומים. אתה טוען שיש לך חוב מאבא שלהם, תשבע לכך. וזה דבר שמרתיע הרבה אנשים, אנשים לא אוהבים להישבע. זה נטל כבד על אדם להישבע. פה במקרה שלנו, שאדם בא לגבות חוב מיתומים, איזה חוב? חוב שתאריך פירעונו בא אחרי מות אביהם. אבא שלהם מת תוך הזמן, אז האם אבא שלהם שילם? אז ההלכה פה אומרת, אתה רוצה לגבות מיתומים, תוכל לגבות אפילו בלי צורך לקחת שבועה. חזקה לא אבידיניש דפרה בגול זמני. יש לנו חזקה כזאת, תפיסה, קביעה, שאנשים לא משלמים תוך הזמן. אז אם אנשים לא משלמים תוך הזמן, אז אין כאן ספק מבחינת ההלכה אם אבא שם שילם או לא, תוכל לגבות מיתומים בלי אפילו שבועה, כי ודאי אבא שם לא שילם. שאלה חדשה באותו עניין. אני רוצה לציין לפני שנתקדם גמרא, אנחנו הגמרא תעלה שאלה, היא תנסה להביא הוכחות. שוב פעם, מבנה גמרא כמעט זהה למבנה של הגמרא שראינו מראש העמוד הנוכחי. בעמוד בדבב עמוד א', בעמוד הבא תראו שימוש בסימונים. ניסינו להשתמש בסימונים דומים עם שינוי קטן, שלא נתבלבל, שלא נחשוב שזה אותו סוגיה, אבל זה סוגיה שמקבילה גם עם הדוגמאות, ההוכחות, כמעט זה יהיה שינוי קל שנראה בהמשך. היא באה לו, מה השאלה? טוב, בוא נסתכל בצד, יש לנו נושא שכתבנו, תבוא לאחר זמנו. כאילו הגיע תאריך תשלום, אותו תובע לא בא לתבוע, עבר זמן מה, ועבר הזמן, ואמר לו, והנתבע מגיב, איך הוא מגיב לזה שתובע אחר זמנו? אותו נתבע אומר, פרעתיך בתוך זמני, פרעתיך, שילמתי לך מוקדם, לפני אפילו תאריך סופי. עכשיו אמרו, היינו מקודם הגמר, לפי פסק הגמר מקודם, שאנחנו לא כל כך מאמינים לאדם שאומר פרעתיך בתוך זמני. אבל פה יש מרכיב חדש, זה היינו, התביעה לא הייתה בזמן, התביעה אחרי הזמן. מי אמרינן? כתבנו בצד, מי אמרינן? במקום חזקה מה לי לשקר? האם יש צד לומר לו, אמנם יש חזקה שאנשים לא משלמים תוך הזמן, אבל מצד שני אותו נתבע יש לו טענה נגדי, קוראים לזה באופן כללי מיגו, תאמין לי במה שאמרתי ששילמתי תוך הזמן, כי הייתי יכול לשלם, הייתי יכול לטעון ששילמתי בזמן, ואדם שמשלם בזמן נאמן, אז למה שאני אתעון טענה קלושה כזאת ששילמתי תוך הזמן בזמן שיכולתי לטעון שילמתי בזמן? הרי אתה בא אחרי הזמן בכלל. אז מזה שאני בכל זאת אומר שילמתי תוך הזמן, תאמינו לי, כי יכולתי לדון שילמתי בזמן, וזה הייתם מאמינים. עכשיו זה היה, בוא נראה את זה בתוך מילות הגמרא, מהו? מי אמרינן? אנחנו רושמים בדרך כלל אם יש שני צדדים לשאלה, יש פה צד א' וראש ו' ומ' א', תראו, או דילמה ב'. א', מי אמרינן? במקום חזקה, בזמן שיש חזקה שאנשים לא משלמים תוך הזמן, מה לי לשקר? שבניגוד לחזקה, האם יש עדיין מקום להאמין לבן אדם שטוען ששילם תוך הזמן? אשמח התנה, מה לי לשקר? למה שאני אשקר לומר שילמתי תוך הזמן בזמן שיכולתי לומר פרעתיך בזמני, בזמן, וזה הייתם מאמינים. נמשיך בדבר עמוד א', או דילמה, במקום חזקה לא אמינם, מה לי לשקר? תשמע, אתה טוען שילמת בתוך הזמן, יש חזקה שאנשים לא משלמים תוך הזמן, כפי שהגמרא פסקה הלכתה כריש לקיש. אז אתה טוען טענה שאנחנו לא נוכל לקבל, וכל טענה נוספת שלך מה לי לשקר לא מחזיק מעמד מול המציאות שחזקה שאנשים לא משלמים תוך הזמן. תשמע, אז לאיזו כיוון נלך? אז שוב פעם ציינו בצד המבנה משולשים בשני הכיוונים, וגם אנחנו ציינו לעיין במבנה בהי עמוד ב', מה שראינו כבר, שתשימו לב שה המבנה דומה, ויש שם כאן משולשים הוכחות לשני כיוונים לשאלתנו, והשימוש עוד פעם במעוין, ניסיונות להסיק מסקנות לשני הכיוונים. רק בגמרא הנוכחית, במקום ניסיון, שתי ניסיונות, אחד לכיוון הזה וכיוון הזה, פה אתם רואים בסקירת עין, במבט, מעוף, מה אתם רואים? משולשים, כמה משולשים? שלושה. הראשון לכיוון מסוים, ושניים נוספים, בניגוד לסוגיה הקודם, הסוגיה הקודמת, רק ניסיון אחד, יש כאן שתי ניסיונות לאותו כיוון שני. עכשיו הגמרא, וגם ציינו מקודם, רק נזכיר ששתי ההוכחות הראשונות יהיו מאותו מקום, המשנה שלנו, כפי שניסינו בהי עמוד ב', זה יופיע עוד פעם כאן. תשמע, בעניין החומה בין שני החצרות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן, בעניין החומה עד ארבע עמות אדם נאמן לומר שהוא שילם עד שהתובע יביא ראיה שאותו נתבע לא שילם. היחידמי, מה הם הנתונים? אילמה שתבוא לי אחר זמן ואמר לו והנתבע עונה לו פרטיך בזמני. פשיטה הוא שבחזקת שנתן לא צריך משנה ללמד דבר פשוט, אלא עליו מה המשנה בא לחדש, דאמר לי פרטיך בתוך זמני. אלמה, מה אנחנו אמורים להסיק מכאן? אפילו במקום חזקה, כי אנחנו מבינים פה שהוא טבע אותו לאחר הזמן, אפילו במקום חזקה שיש חזקה שאנשים לא משלם תוך הזמן, אמרינן, בכל זאת אנחנו מאמינים לנתבע בטענת מה לי לשקר. אני אמרתי שפרעתי בתוך הזמן, נכון שאנשים בדרך כלל לא עושים את זה, אבל למה לי לשקר? הייתי יכול לטעון שפרעתי בזמני והייתי נאמן. הגמרא דוחה, שוב פעם אתם רואים את הפס הכפול, כמו שראינו בעמוד א', בהי עמוד ב', דחייה. שאני אחה, המקרה של החומה זה שונה, דחור ספה וספה זימנהו, כל שורה שבנייה זה נקרא בזמן. אין בדוגמה של החומה מושג או דוגמה או משל של תוך זמן. טוב, אז ניסינו להוכיח לכיוון שכן נאמין לאדם שנתבע אחר הזמן לומר פרטי בתוך זמן, וזה דחינו. עכשיו הוכחה לכיוון השני, שלא נאמין לאנשים שטוענים בזמן שנתבעים אחר הזמן שפרו בתוך הזמן. תשמע, אותו דוגמה של החומה, מדלה למורד ולמעלה, אין מחייבין אותו. שמח לו כותל אחר, אז המשנה אמרה בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן. אותו שני הנתבע בנה חומה מקבילה, הוא בחזקת שלא שילם השתתפות לאותו חומה אמצעית המוגבט עד שיביא ראיה שנתן. היחידמי, שוב פעם, מה הנתונים? אילי מה שתבוא לי אחר זמנו, והתובע בא אחרי זמן רב שהוא גמר את החומה המקבילה, ואמר לו, והנדבר אומר, פרעתיך בזמני, אני פרעתי בשעה שגמרתי את החומה שלי. אמר לו, למה שאדם לא יהיה נאמן לומר פרעתיך בזמני? אל עליו, ואמר לי, פרעתיך בתוך זמני. ומה המשנה אומרת? הוא בחזקת, הוא לא נאמן. אלמה, במקום חזקה, בזמן שיש חזקה שאנשים, תפיסה בחזקה שאנשים לא משלמים מוקדם, ולא אמין על מה לי לשקר. הוא לא יכול לשען על טענה, תאמין לי כי יכולתי לטעות, יכולתי לענות לתופע שפרעתי בזמני. זה לא מועיל לו. הגמרא דוחה, שני הכה. המקרה הזה של החומה המוגבלת וחומה מקבילה היא שונה. דאמר אותו נתבע מתחמק עד הסוף. מי אומר בכלל דמחי ואילי רבנן, שאני חייב בכלל לשלם עבור חומה אמצעי מוגבלת? אמר לי רבא אחלה בריד רבא לרבשי תשמע. עוד פעם הוכחה שאם אתה מנסה להישען על טענה מה לי לשקר בניגוד לחזקה, אתה לא תצליח. תשמע, מנה לי בידך. טובה אומר, אתה חייב לי 100 שקל. אמר לו, הן. הנתבע אומר, בפני עדים. אני חושב זה נתון חשוב להדגיש שההודעה זה בפני עדים. כן, אני חייב לך מה שאתה תובע. למחר אמר לו תנאו לי, מחר התובע אומר, נו תשלם לי. אם אמר נתתי לך, פטור, אין לך בידי, חייב. יש כאן שני ביטויים, יהיה לנו טעות לתרגם אותם, למרות שהם נראים ביטויים די פשטנים, זה לא איזו עברית כבדה. בכל זאת תראו איך שגמה מתייחסת לשני הביטויים האלו. מה אליו נתתי לך, תאמר לי פרעתיך בזמני. ומה כתוב? אם הוא אומר פרעתי בזמני, אז האדם פטור. אין לך בידי, מה הכוונה במילים האלו? דיאמר לי, פרעתיך בתוך זמני. שילמתי מוקדם, וקטני, חייב. המשנה והמקור הזה שמצודד אומר, אתה חייב לשלם, אתה לא נאמן, לומר פרעתיך בתוך זמני. אלמה, במקום חזקה, במקום שיש חזקה שאנשים לא משלמים בתוך הזמן, לא אמרינן מה לי לשקר, לא מאמינים לאדם לומר ששילם בתוך הזמן בטענה שהייתי יכול לטעון אחרת שהייתם מאמינים לי. זה לא עוזר לו. לא. שוב פעם הגמרא דוחה. מאי אין לך בידי, מה הכוונה בביטוי הזה אין לך בידי? לא כמו שחשבנו שאומר פרעתיך בתוך זמני. מה זה? לא, הכוונה, לא היו דברים מעולם. אתה בא ותובע ממני חוב. לא היה אף פעם חוב. ומה כתוב במקור? שהוא חייב לשלם. איך הוא יכול להגיד לא היה אף פעם חוב בזמן שבאתמול הוא הודה בפני עדים שיש לו חוב? אז זה שאומר אין לך בידי, הכוונה לא היו דברים מעולם, זה הוא מחויב לשלם. דיאמור, יש הלכה, כל אומר לא לביתי, מי שאומר אף פעם לא היה אהבה, כאומר לא פרעתי דמי. זה כאילו שאומר שלא שילמתי את החוב שיש. הכוונה, כמו שאדם שמעולם לא לבה, בוודאי הוא לא בא לידי המצב שצריך לפרוע. אז עוד פעם, כמו שאדם שאף פעם לא לבא, ברור שהוא לא פרע, אז גם פה שהוא כופר בחוב ולומר לא היו דברים מעולם, שאנחנו יודעים מעדות שהיה חוב, הוא בעצם אומר לא פרעתי. אנחנו נראה את זה ביחד ברשי, שורה, רק הערה קטנה, שורה שלישית, רשי אומר, אין לך בידי, מפרש ואזיל מהי. שוב פעם, כמו שאנחנו ניסינו להסביר, רשי מטרף בפני הלומד, אל תמהרו לפרש את המילים באופן מילולי. רשי ממשיך שורה רביעית, לא היו דברים מעולם. אם כך, חייב לשלם. למה פה במקרה הזה, שומע, אין לך בידי כוונה, לא היו דברים מעולם, למה הוא חייב לשלם? שרי יש עידים שעודה לו בפניהם, שהוא כן חייב. וכיוון דמר, לא לביתי, מודה הוא, במילים האלו, לא לביתי, במקרה הזה הוא מודה הוא שלא פרה. שכל מי שאינו לווה, מי שבאמת לא לווה, אינו פורה, הלכך, פה בענייננו, כאומר, לא פרתי דמי. תאילו אמר, פרתי נאמן. אם הוא היה טוען, שילמתי לך. הוא היה נאמן אפילו לווה בפני עדים. אפילו אם הלווה המקורי היה בפני עדים, לא משנה שכעת אין לו עדים להעיד על הפירון, דקיימלן בשבועות, מסכת שבועות, יש דין. המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורעו בעדים. אז מה בשבילנו להבין מהמהלך הגמרא? ניסינו להוכיח לצד הזה ולא הצלחנו, ניסינו אחר כך להוכיח לצד השני, האם אדם נאמן לומר במקום חזקה מה לי לשקר, וגם זה לא צלח. אז שתי אפשרות קיימות מבחינת מסקנת הגמרא. עד כאן שיעורנו להיום.